בעוד כשבוע וחצי אנחנו יוצאים בעזרת השם לבין הזמנים. אני מבקש להאיר את הנושא של בין הזמנים לאור מסרים שאפשר ללמוד מהפרשה שלנו. ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. מה החטא כל כך נורא אם אתה עושה משהו לשם שמיים שלא צוות? שאלה ראשונה. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד. איפה השם אמר את זה? מה הכוונה של הדברים? הוא אשר דיבר השם, היכן? ומה בעצם משה אומר כאן לאהרון? ותשובת אהרון, וידום אהרון. ולאחר מכן מופיע, ויאמר משה לאהרון ולאלעזר ולאיתמר בניו. משה קורא לאהרון ולאחים שנדב ואביהו, לאלעזר ולאיתמר, ואומר להם, ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו, אסור לכם להתאבל ולא תמותו, אם תתאבלו תמותו, ועל כל העדה יקצוף. מדוע אסור להם להתאבל? האם אין זה טבעי שאהרון והאחים ירצו להתאבל? אלה השאלות שאני מבקש לברר. לכל שאלה אני מבקש להביא מהלך ולהביא מסר, ואת המסר הזה אני מבקש לקשור לתקופה שאנחנו יוצאים של בין הזמנים, שיש בה חשיבות רבה מאוד לעבודת השם של האדם. אומר השפת אמת על אשר לא ציווה אותה, כי העיקר כל כוח מעשה האדם צריך להיות מעת ציווי השם. והנה נדב ואביהו היו צדיקים גדולים ועשו לשם שמיים, רק היו חסרי הציווי. ולכן אומר השפת אמת, אנחנו מדגישים לפני כל מעשה, כל מצווה, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו, וזה חשוב מן הכל. עכשיו שיש בשפת אמת הזה, עוד לפני שניכנס למדרש, שהחטא שלהם היה שהם הורו הלכה לפני רבם, לפני משה רבנו, שטוי היין נכנסו. אבל בפשט הפסוקים הבעיה הייתה שהם הקריבו אש זרה שלא ציווה אותם. יש בעיה שיכולה להיות לכל אחד מאיתנו. הרמב״ם מדבר בשמונה פרקים על מאמרים סותרים של חז"ל. מצד אחד רב אליעזר בן עזריה אומר, מניין שלא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי לבוא על הערווה, אבל יאמר אי אפשי ואי אפשי, ומה יעשה אבי שבשמיים גזר עליי? אדם צריך להרגיש לא שהוא לא רוצה לאכול חזיר, לא שהוא לא רוצה לעבור איסורים, הוא רוצה, אבל בגלל הציווי הוא לא עושה את זה. מצד שני אומר הרמב״ם, יש מקורות שלמים שזה לא כך. האדם צריך לא לרצות לגזול, לא לרצות לרצוח. הוא לא צריך להגיד, אני רוצה לגזול, אבל הקדוש ברוך הוא לא אפשר. אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, ההבדל בין הסתירות האלו בחז"ל, זה ההבדל בין המצוות השמעיות למצוות השכליות. אותן מצוות שאנחנו מבינים את הטעם, שם באמת אדם צריך להבין את הטעם. בגזלה יש טעם, ברציחה יש טעם, בכיבוד הורים יש טעם, בתלמוד תורה יש טעם, זה הופך את האדם להיות טוב יותר. באותם מצוות שאין טעם, שם הוא צריך לעשות את הדברים בחזיר, בערבה, שם הוא צריך לעשות את הדברים כי איפשי, אבל הקדוש ברוך הוא גזר, זה המצוות השמיות. באה הפרשה שלנו ומלמדת שגם במצוות השכליות שיש טעם, וזה אכן מעלה את האדם, אדם שלא גונב, אדם בן אדם לחברו, אדם שיש לו רגישות לשני, לימוד התורה הופך את האדם להיות טוב יותר. אבל לא הסיבה, זה הרווח שיש לנו מהדבר, אבל זה לא הסיבה שאנחנו עושים את זה. אדם שלומד צריך להרגיש כל רגע ורגע שהוא עושה את זה, כי יש סיווי של מצוות תלמוד תורה. הרווחים של תלמוד תורה זה שהוא נהפך להיות אדם יותר טוב. אבל הסיבה שהוא עושה את זה, זה צו השם. הסיבה שאני לא גוזל, צו השם. הרווחים, הם ודאי הרווחים שלי, נהפך להיות אדם טוב יותר ונעלה יותר. הרמב״ם בשמונה פרקים שאמר שבמצוות השכליות יש טעם, ואדם צריך לחשוב על הטעם, זה הטעם למה הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל עדיין הוא צריך להרגיש שהוא עושה את הדבר בגלל ציווי הקדוש ברוך הוא. זה העיקר. זה תפקידו בעולמו, לעשות את מה שהשם מצווה. ואדם שלומד פה בישיבה צריך להגיש כל רגע ורגע, אני מקיים מצווה. הגאון מבינה מסביר למה אין בתלמוד תורה את הדין שעוסק במצווה פטור מן המצווה, שבכל כך הרבה דברים אחרים. אומר הגאון מבינה, בגלל שכל מילה היא מצווה בפני עצמה. אז אין בתלמוד תורה את האפשרות של להיות באמצע המצווה, כי כל מילה היא מצווה בפני עצמה. לכן אתה אף פעם לא באמצע. אתה לא עוסק בתלמוד תורה, כי כל מילה היא כל כך חשובה, שכל מילה היא מצווה בפני עצמה. לפעמים אנחנו כל כך מזדהים עם הדברים, שאנחנו יכולים לחשוב שאנחנו כאילו עושים אותם בשביל הטעם. לא, האדם עושה את הדברים בשביל הציווי. והדבר מאוד חשוב להדגיש אותו. אומר השפת אמת, מה זה היו שטויי יין? כי טובים דודיך מיין. כלומר, התדבקות והתקרבות להשם, אשר קרבנו אליו, טובים מכל השגת שכל האדם. כי השגת הטעמים נקרא יין, יינה של תורה. אף על פי כן צריך להיות רק בפקודת המלך. הבעיה של נדב ואביהו, שהם עשו את כל עבודת השם שלהם כשטויי יין, כמבינים את הטעם. לכן גם לא הפריע להם להקריא במקדש אש שלא ציווית, כי הם הבינו שזה מה שצריך לעשות כעת. והם עבדו את הטעם במקום לעבוד את הציווי. זה היה החטא, זה חטא גדול מאוד בכל פגימת עבודת השם. בין הזמנים הוא זמן חשוב מאוד שאדם יכול באמת לבדוק האם הוא מרגיש את הציווי של תלמוד תורה. אין את המסגרת, אין את המראה מקומות, אין את השיעור, אין את הלחץ החברתי שכולם יחד יושבים ולומדים, הדבר הנפלא שיש לנו פה בבית המדרש. אבל יש ציווי, והציווי הוא תמידי. נזכור את ההגדרה של הקהילות יעקב. החובה של האדם ללמוד תורה היא כל רגע שאדם יכול, חוץ מכשיש לו חיובים אחרים, עיסוקים אחרים, צרכים אחרים, אמיתיים. לכן הוא מסביר למה אין בעיה של עוסק במצווה פטור מן המצווה. כי החיוב שלך הוא תלמד כל רגע, אלא אם כן אתה צריך לעשות דבר אחר. כשאתה צריך לעשות דבר אחר אמיתי, עד ממילא אתה פטור. לכן כשאתה צריך לעשות מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, אתה פטור. אבל כל דקה אחרת אתה צריך ללמוד. אין מושג כזה של בטלה בבין הזמן, של אי עשייה. בטלה מביאה לידי זימה. יכול להיות שבבין הזמן אם יש צרכים נוספים שאין לנו כל השנה כולה. הרבה אנשים הולכים למשפחותיהם, יש כיבוד הורים, יש דברים נוספים, צרכים של הכנה לפסח, צרכים של שינוי כדי שהוא יחזור עם אנרגיה לזמן הבא, חשיבות של טיול, חשיבות של להיות עם חברים. אבל אדם צריך לשאול את עצמו, זה צורך או לא צורך? ואם זה לא צורך, אז אני מחויב בתלמוד תורה. ואדם שבעצם בבין הזמן, אם לא ישקיע זמן בלימוד, אז הוא בעצם מחנך את עצמו של לימוד קשור רק לישיבה. וזה החינוך הכי גרוע לחיים. אז הוא לא עושה את זה בגלל הציווי, הוא עושה את זה כי עכשיו זה הזמן שלו. כי הציווי הוא לא בישיבה, הציווי הוא כל החיים. לכן המסר הראשון שאני מבקש להעביר, אני מבקש להעביר היום שלושה מסרים עיקריים. כולם קשורים לבין הזמן. המסר הראשון שאני מבקש להעביר, החשיבות שכל מה שאנחנו עושים בעבודת השם נובעת מציווי השם, ולא בגלל הערך שלו, אלא הערך זה הסיבה למה הקדוש ברוך הוא ציווה. וממילא יש לדברים האלה חיוב גדול מאוד לבין הזמנים, ושם האדם יכול לבחון את עצמו אם זה אמיתי או לא אמיתי. יש משל נפלא ברב רוטנר בפחד יצחק. הוא אומר שבישיבה זה כמו קומקום על האש. אז יכול להיות שיש קצת מים, אבל כל הלהט שיש בישיבה יוצר מצב שיש הרבה בועות. אבל האדם יכול לרמות את עצמו ולא לדעת בדיוק כמה מים יש, כי כל העסק מלא בועות. אומר הרב וטנר, כשאדם יוצא לבין הזמנים, אז זה כמו קומקום בלי אש. בודקים, עד רואים בדיוק כמה מים יש בקומקום, כן בועות. תפקיד שלנו חבר'ה שיהיה הרבה מים בבין הזמנים, הרבה דברים אמיתיים. לא יכול להיות שיעבור יום אחד בלי תלמוד תורה בבין הזמנים. והקבועיות פה מאוד חשובות. כדאי למצוא חבותה, כדאי לקום מוקדם, ללמוד, לפני שעוד צריך אותך בבית, לפני שאתה הולך עם חברים. קודם כל תתחיל את היום תפילה ולימוד. לכן אומר השפת אמת, הבעיה של נדב ואביהו, זה לא היה רק באש הזו. אלא האש הזו שהם הקריבו, שהייתה בלי ציווי, הראה שבעצם כל עבודת השם שלהם נובעת מההבנה מה צריך לעשות, ולא כי הם מצווים את הקדוש ברוך. כי אם היו חשים את ההרגשה של ציווי, לא היה להם שום להאמינה להקריב אש זרה במקדש. זה גם ההסבר לתחילת הפרשה. יש לנו פסוק בתחילת הפרשה שדורש ביור. והיא ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבנה ולזקני ישראל, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, כי היום השם נראה עליכם. בני ישראל כבר מחכים להשראת שכינה, לכפרה על חטא העגל, בשביל זה הם בונים את המשכן. שבעה ימים משה משמש ככהן גדול, והשכינה לא יורדת, וכולם בלחץ. ביום השמיני הוא ניגש לאהרון, הוא אומר לו, אתה תהיה כהן גדול. מיד נטפל במדרש שמסביר למה משה לא היה כהן גדול. קח לך עגל בן בקר, כי היום השם נראה עליכם. ויקחו את אשר ציווה משה על פני אוהל מועד, ויקריבו כל העדה ויעמדו לפני השם. הנה הם עושים בדיוק כמו שמשה אומר. פתאום משה חוזר אליהם ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו, אז ירא עליכם כבוד השם. הם כבר עשו. כתוב שהם לקחו, ויקחו את אשר ציווה משה. הם עשו הכל. אז למה משה חוזר ואומר עליהם, אם תעשו את מה שהשם ציווה, אז יראה עליכם כבוד השם. אומר התורת כהנים, אמר להם משה לישראל, אותו יצר הרע הביאו מלבכם, ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום. אם עשיתם כן, ויראה עליכם כבוד השם. משה מזהה שהם עושים את הדברים עם יצר הרע. מיד נסביר מהו אותו יצר הרע. אז הוא חוזר אליהם ואומר, לא תשרה פה שכינה. שכינה רק תשרה אם אתם תוציאו את יצר הרע. לא מספיק שאתם עושים פיזית. מהו יצר הרע? אומר התורת כהנים, ויקחו את אשר ציווה משה בזריזות. קרבו כולם בשמחה ועמדו לפניו. אז יהיה יצר הרע? שמחה, זריזות? אומר השפת אמת, בני ישראל עשו את הדבר לא בגלל שהשם ציווה, אלא הם עשו את הדבר בשביל שתשרה שכינה. הם כבר שבעה ימים מחכים, שכינה לא שורה. אז הם בכלל לא מרגישים את ציווי השם. הם עושים את הדברים בשביל התוצאה. משה רבינו מגדיר את זה כיצר הרע, שכינה לא תשרה, הוא חוזר אליהם, הוא אומר להם, עשו את זה לשם שמיים, לשם הציווי. חוזר בדיוק למה שדיברנו קודם. הם עושים את זה לשם הציווי, אז יורד השכינה. אם אדם רוצה לבחון אם כל השנה כולה הוא עושה את הדברים לשם הציווי או לא, שיקח את בין הזמנים כדוגמה. כשהוא לא נמצא בחממה. אם אז הוא יעבוד את השם 24 שעות, אם אז הוא יהיה ממוקד, הסימן שכל השנה כולה הוא עושה את הדברים לשם הציווי. אם הוא זקוק לכל האווירה מסביב ולכל הדברים מסביב, וזה עוד לא חלק ממנו, זה עוד לא נעשה לשם הציווי, הסימן שהוא עוד לא הגיע לדבר הזה. זה המסר הראשון שאני מבקש להעביר. המסר השני, למה באמת שבעה ימים משה כהן גדול, וביום השמיני השם אומר שאהרון יהיה? אמר רב שמואל בר נחמן, כל שבעת ימי הסנה היה הקדוש ברוך הוא מפתה את משה שילך בשליחותו למצרים, ומשה עונה לו, שלח נא ביד תשלח. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שלח נא ביד תשלח, חייך שאני צוררה בכנפיך. והיכן פרה לו? רב חלבו אומר, כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש בכהונה גדולה, וכסבו שלא הוא. בשביעי אמר לו, לא שלך היא אלא של אהרון אחיך. הדה הוא דכתיב, והיא ביום השמיני. אתם יודעים למה משה הפסיד את הכהונה? כי הוא סירב בסנה. כי הוא לא רצה ללכת. שני מהלכים יש בהם מפרשים. מה הקשר? מה הקשר בין סירוב הדבר, סירוב בסנה, לבין הכהן הגדול? אנחנו נסביר את הדברים לפי המהר"ל. אומר המהר"ל, משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אני מגמגם, אני כבד פה. מדוע משה היה כבד פה? אומר המהר"ל, הפה מסמל את התקשורת, את היציאה של הנפש החוצה. משה רבינו היה בדרגות כזו גדולה שהוא לא יכל לקשר בין חומר לרוח. ולכן הוא אומר, המנהיג צריך להיות אחד כזה שמקשר בין חומר לרוח, זה לא אני, קח את אהרון. ממנו הוא גם לא יכול להיות כהן גדול. כי כל המשמעות של כהן גדול זה שהוא לוקח את הקורבן, הוא לוקח את החומר והוא מקדש אותו. בין הזמנים, זה המקום שבו אנחנו נתקלים בהרבה חול. בניגוד לישיבה שאנחנו רוב הזמן נמצאים בבית מדרש, כאן אני מבקש להגיע למסר השני שלי. בין הזמנים הוא המקום שבו יש הרבה אופציות. לא הכל זה מצוות ואיסורים. כשאנחנו בישיבה, רוב היום אנחנו עוסקים במצווה. בין הזמנים אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו הרבה מאוד מהזמן לא מצוות ולא איסורים. אבל כבר כותב הרב וודנר בפחד יצחק, במאמר י' בפורים, שלא נחשוב לרגע שיש מושג כזה ביהדות של דברי רשות שלא קשורים לקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא לא משנה אם אתה עושה א' או עושה ב' או עושה ג' או עושה ד', זה לא הכוונה. אין מושג כזה, אין אתר דפנוי מיני. דברי רשות, הכוונה שבניגוד למצווה או איסור שעל מקום בשנייה הזאת רואים אם אתה עובד את השם או לא, פה הדבר מתבטא בסוף. אדם יוצא לטיול, השאלה מה הטיול הזה משאיר לו? קירב אותו להשם או ריחק אותו להשם? מה אסוציאציה? מה רגישות? זה הוסיף לו רגישות של קדושה או הפסיד רגישות של קדושה? ולכן גם בבין הזמנים שאנחנו עוסקים בהרבה מאוד אפשרויות, האדם צריך לבחור את אותה אפשרות שהתוצאה שלה תהיה שהוא מתקרב יותר לריבונו של עולם. לא לחינם אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא מה-32 שמות זה חותם. חותמת. רק כשאנחנו מסירים אנחנו רואים את שם השם. יש דברים מסוימים שאנחנו עושים, השאלה מה זה משאיר לך? עם איזה מטען אתה נשאר? עם איזה מחשבות? עם איזה רגשות? מחשבות ורגשות שמקרבים אותך להשם או מחיקים אותך מהשם? ולכן בין הזמנים הוא זמן נפלא שאפשר לקדש בו את החומר. אפשר לקחת את כל אותם חוויות, את כל אותם רגעים שהם לא מצווה ולא איסור, ואיתם לעבוד את ריבונו של עולם. דיברנו על תלמוד תורה, על הרגשה של ציווי, ודיברנו על קידוש החומר ועל דברי רשות שאין הכוונה שיש דברים שהשם לא נמצא. גם בעבודה של האדם, שני אנשים יכולים לעבוד אותה עבודה, אבל אחד לוקח אחר כך את המשכורת שלו ומשקיע אותה בקודש, או לוקח מלמד שילמד את הילדים שלו, אז מתברר למפרע שכל העבודה שלו הייתה קשורה לעבודת השם. השני לוקח את הכסף ועושה וקונה במותרות, אז מתברר שכל העבודה שלו לא קשורה לעבודת השם. זה הדברי רשות, וזה העבודה שלנו בבין הזמנים, לקחת את החוויות ולהפוך אותן מרוממות שהן קשורות לעבודת השם. והנקודה השלישית, אז הסברנו למה משה לא כהן גדול, הסברנו מה החומרה שמקריבים אש שלא צובה, ועכשיו אני מבקש להגיע לדבר השלישי, הדיאלוג בין משה לאהרון. מה הכוונה? הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. אומר רש"י, אני מבקש להגיע לרשב"ם, אבל לפני שנגיע לשיטת הרשב"ם נביא רק את רש"י. אומר רש"י, והיכן דיבר? איפה השם אמר? ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. אל תקרא בכבודי אלא ממכובדי. אמר לו משה לאהרון אחי, שימו לב מה משה אומר, איזה דברים קשים. יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום. ידעתי שמישהו הולך למות, גדול דור הולך למות, כדי שקדושה תיכנס למקדש, למשכן. והייתי סבור או בי או בך. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני או ממך. והידום אהרון קיבל שכר על שתיקתו. כך מסביר רש"י. הרב אלי הורוביץ, השם יקום דמיו, שנהרג על ידי מחבלים נוראים, שואל, מה פתאום המחשבה שמישהו צריך למות כדי שהשכינה תבוא? הוא עצמו מדבר על קידוש השם. והוא כותב, אלא משה רבינו הבין שדווקא ביום גדול זה, ברגע הראשון במתחילה לשרות דרך קבע שכינה בעם ישראל, צריך להתברר מצד מה שכינה זו מופיעה, ומכוח מה זוכה כל פרט מישראל להיות שייך להשראת שכינה. מותם של קדושים, מנהיגי עם ישראל, מברר שהשכינה נובע בגלל כלל ישראל. הגדול מייצג את כלל ישראל, לא עבודה פרטית של אדם. כלל ישראל מביא את השכינה. והניחומים של משה לאהרון הם ניחומים פרטיים. עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך. אז איפה השם דיבר לפי רש"י? בפסוק. כן? בפסוק. מיודעיו של מקום. אל תקרי בכבודי, נועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. אל תקרא בכבודי אלא ממכובדי. אבל הרשב"ם מסביר את כל הפרשה הזאת, את הדיאלוג הזה בין משה לאהרון אחרת. בזה אני מבקש לסיים. אתה יודע מה משה אמר לאהרון? אל תתאבל ואל תבכה ואל תחדל מן העבודה, כי הדבר הזה שאני אומר לך הוא אשר דיבר השם בקרובי הקדש. מי זה קרובי הקדש? לפי רש"י הכוונה נדב ואביהו. אתם יודעים רבותיי, חבר'ה, מה הכוונה לפי הרשב"ם בקרובי הקדש? בכהנים הגדולים הקרובים אליי. אני רוצה להתקדש, ולא שיתחלל שמי. שכן אמר לי הקדוש ברוך הוא בפרשת אמור, והכהן הגדול מאחיו את ראשו לא יפרע, ואין מוקדם ומאוחר בתורה. ולכן אל תניח העבודה שאתה כהן גדול, ובניך נותרים כהנים גדולים, ולא תצא ולא תחלל, אלא יתקדש הקדוש ברוך הוא, והעבודה תמשיך על ידך. לפי הרשב"ם בקרובי הקדש, הכוונה באהרון, באהרון הקדש, באלעזר ואיתמר, בזה שאתם לא מתאבלים, אתם ממשיכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה גם הכוונה, אומר הרשב"ם, וידום אהרון מאבלותו, ולא בכה ולא יתאבל. למה באמת כהן גדול לא יכול להתאבל? כי כהן גדול הוא לא אדם פרטי, ולכן הוא צריך לעזוב את הפרטיות שלו בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאומר משה לאהרון, תמשיך לעבוד במשכן למרות האבל, כי אתה לא אדם פרטי. וזה הכוונה וידום אהרון. אהרון ממשיך לעבוד, עוזב את הטרדות האישיות שלו, מבין שהוא שליח של כלל ישראל, וממשיך לעבוד במשכן. אם אני יכול ללכת שלב נוסף ובזה לסיים, אני חושב שכל בחור ישיבה שיוצא לבין הזמנים הוא לא אדם פרטי, הוא נציג התורה, הוא נציג השם. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים להתחזק פה בישיבה זה להיות אידיאליסטים, לעשות את מה שעם ישראל צריך, לא לחשוב עליי. ההשפעה שיכולה להיות לבחור שיוצא חודש הביתה, על משפחתו, על קהילתו, סעודות השבת צריכות להיות שונות לגמרי. לא שממשיכים סעודה רגילה ובסוף אומרים איזה דבר תורה דקה, כולם אומרים משכוח וממשיכים. אלא כל סעודת השבת צריכה להיות דיון סביב נושא, סביב הפרשה, סביב דברים. כל העובדה שבחור ישיבה מגיע הביתה צריך להיות אחרת. זה הזמן להיות לא איש פרטי אלא איש כללי, להשפיע על כלל ישראל, להשפיע על המשפחה, להשפיע על זה. זה הזמן להתנדב. יש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה ארגונים. אדם יכול ביום שישי לפני שבת לקפוץ לאיתנים, לשלווה, לכל מיני מקומות, להיות לשמח ולהמשיך הלאה. לא לחשוב רק על עצמו. זה מה שנדרש מהארון, אל תחשוב על עצמך, אתה איש כלל. גם אנחנו רבותיי אנשי כלל. אני מבקש לסיים את שלושת המסרים לבין הזמן. קבועיות בלימוד, הרגשה של לימוד הוא ציווי השם, הוא לא נובע בגלל האווירה פה, בגלל הנוחות פה, בגלל שזה מה שעושים פה. נקודה ראשונה, קידוש החומר אין בטלה. כל חוויה שיש לוקחים אותה לעבודת השם. אני בוחר את החוויות בהתאם לזה. נקודה שתיים ונקודה שלוש, להיות איש כלל, להשפיע. בין הזמנים, החשבון נפש של בין הזמנים צריך להיות כשאדם הולך לישון, מה השפעתי היום, על מי השפעתי היום. בישיבה אני בונה את עצמי, אני מקבל, ובין הזמנים אני נותן. על מי השפעתי היום? בין הזמנים בעצם התחיל כמשהו היסטורי. אנשים באירופה היו יוצאים לחצי שנה מחוץ לבית, כמו שיש לנו פה בני חוץ לארץ, והיו חוזרים חודש הבית. בין הזמנים לא בעצם היה מיועד למי שכל שישי נמצא בבית. אבל אני חושב שבין הזמנים, מעבר לצורך להיות בבית, יש לו באמת תפקיד רוחני. אדם שבאמת יקפיד על שלושת הדברים שדיברנו, קבועיות בתלמוד תורה, קידוש החומר, איש הכלל, באמת ירגיש שבין הזמנים מוזמן לקחת את מה שיש בישיבה ולחבר אותו לחיים. בין הזמנים יכול להביא לאדם שמחה גדולה מאוד. אדם שבאמת יכין את עצמו מראש, יעשה לעצמו רשימה, מה אני לא עושה בבין הזמנים ומה אני כן עושה. אף פעם לא נוכל להצליח אם אין תכנון. אבל אדם עכשיו, לכן אני נותן את השיחה שבוע וחצי קודם כדי שנתכנן את הדברים. אדם שבאמת יתכנן, יצליח, וכל אחד פה יכול להצליח. ירגיש שמחה אדירה, שמחתה של תורה. יהי רצון שבאמת נזכה בבין הזמנים הזה לעלייה רוחנית, וזה יהיה נדבך נוסף בבניין האישיות שלנו כבן תורה, או בניין נוסף להביא את הגאולה השלמה.